זין בפסקה ממזין. רציתי קצת לחזור על זה, כי בשיעור הקודם קצת סביבים דיברנו על דברים אחרים. רציתי לחזור על העניין של הסגולה. קודם כל, מה זה הסגולה הזאת? הסגולה זה איזשהו טבע רוחני שנמצא בתוך בני האדם, ולא נמצא אצל כולם. אצל חלק מהאנשים זה עבר, אצל חלק מהאנשים זה לא עבר. עכשיו, לפני מתן תורה, הסגולה הזאת הייתה תולה בבחירה שלך. ברגע שבחרת לעשות טוב, אז הסגולה המשיכה דרכך, או אתה או הבן שלך. אומרים שלפעמים קורה שאתה לא בחרת לעשות טוב, אבל הבן שלך בחר טוב, אז הסגולה המשיכה בו. אבל היו כאלה שממש התנגדו לסגולה, והסגולה לא המשיכה בתוכם. בסדר? לדוגמה, נוח היה לו 3 ילדים, שם, חם ויפת. הסגולה עברה רק אצל שם. למה? 2 הסברים יכולים להיות. או בגלל ששם התנהג הכי בסדר, או בגלל שככה אלוהים רצה. למה אלוהים רצה? צריך להסביר. למה אלוהים רצה שהסגולה, לא תודה, תעבור דווקא דרך שם. מה מיוחד בשם שיש לו סגולה? מה מיוחד בשם שהוא שונה מהאחים שלו, שהוא מבטא את הייעוד האלוהי של שאר האחים? לא מסבירים את זה. ההבדל בין אז לבין היום, שאז הסגולה יכלה להשתנות. כלומר, היה יכול להיות שהבן שלך, אמרנו דוגמה, אברהם הוליד 2 ילדים, בהתחלה, נכון? יש לו את ישמעאל ואת יצחק. אצל ישמעאל אין סגולה, ואצל יצחק יש סגולה. ומפה כמובן, אמרנו, המחלוקת העצומה בין האחים. זה נורא, אתה קורא את ספר בראשית, אתה רואה מחלוקות קשות שלא מובנות בין ישמעאל לבין יצחק. בדור אחרי זה עוד פעם, בין יעקב לבין עשיו. בדור אחרי זה עוד פעם, בין יוסף לבין שאר האחים, יהודה, שמעון. אתה אומר לצורך, מה זה? זה משפחה לא נורמלית, כל הזמן רק רבים, כל הזמן נלחמים, כל הזמן התקוטטים. אבל כשאתה מבין שהמחלוקת היא לא סתם מחלוקת בין ילדים על מי ירש את הרכוש של אבא, או מי ינהל את הממלכה, זה מחלוקת שאומרת מי יגאל את העולם, מי ינהל את העולם, מי יהיה הסגולה של כל העולם, שהוא זה שינהיג ויביא את אלוהים לתוך העולם. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה מבין עד כמה עמוקה המחלוקת ביניהם, ולמה זה כל כך קריטי. כלומר, ברגע שיוסף אומר לאחים שלו, אני חולם חלומות כאלה וכאלה, על מה הם חושבים? חושבים על הדוד שלהם. אומרים, יוסף חושב שהוא כמו יעקב, ואנחנו כמו עשיו. מה הכוונה? שעשיו הוא נדחה. הוא כבר לא היה חלק מהעם סגולה. ובגלל שיוסף מדבר ככה, הוא כביכול אומר להם, אתם לא עם סגולה. ואז יש התגוששות. האם הוא צודק, האם הוא לא צודק. יש פה מאבק על הברכה של האבא. לא סתם ברכה של האבא. הברכה של האבא אומרת, מי יהיה הממשיך של הדרך של אברהם? מי יירש את העולם? מי יירש את ההנהגה של העולם? זה דבר, המחלוקת של היום. אתה יכול להסתכל על המחלוקת של היום בעיניים פוליטיות, פרקטיות. יש פה איזשהו כברת ארץ קטנה, ויש פה בני ישמעאל, ויש פה בני יעקב, שהם חולקים על הארץ הזאת. זה רוצה את זה, זה רוצה את זה, אז בואו נחלק, נעשה, זה נסתדר. ככה האמריקאים תופסים את המחלוקת הזאת, הם אומרים, מה הבעיה? יש פה 2 אנשים רבים על רכוש אחד? בואו נסתדר, כמו עורך דין, מבחינה בית משפט, כמה אתה מוכן, כמה אתה מוכן, בואו נחליט כמה הם מגיעים באמצע. רק כשאתה קורא את המציאות של היום גם בעיניים של כוזרי, אז אתה מבין שהמחלוקת היא לא סתם מחלוקת על רכוש, או על אדמה, או מי יקבע פה. המחלוקת זאת היא מחלוקת מי יקבע את הצורה ואת האופי של העולם. כי מי ששולט בהר הבית, הוא זה שינהיג את העולם. הוא זה שנחשב עם סגולה. עד כדי כך שהערבים, הם המציאו ספר שמקביל על התורה שלנו, בקוראן. אצלם בקוראן ישמעאל הוא היורש. הוא זה שירש את יצרק, את אברהם. הוא זה שממשיך את אברהם. הוא זה שכביכול יורש את הסגולה. ואנחנו אומרים משהו הפוך לגמרי. אומרים לא, זה יצחק שיורש את הסגולה. והמחלוקת פה על האדמה הזאת, זה לא סתם מחלוקת בין עמים מה שקורה בכל העולם, אלא זה מחלוקת שהיא קריטית לכל העולם, כי מי שינהיג פה את המקום הזה, הוא גם מנהיג את כל העולם, הוא יקבע מה האופי, מה התרבות של כל העולם. וכל העמים חשים את זה באינסטינקט שלהם, ולכן מאוד חשוב להם מה שיקרה פה. לכל עם ועם יש לו חשיבות מה יקרה פה בירושלים. לפני שנתיים, שלוש, היה מחלוקת עם רוסיה, על מה? על חצר שקוראים לחצר סרגי. תראו, מחלוקת עם אומה שיש לה מאות מיליונים של אנשים, היא מחזיקה מיליארדי, אם לא טריליוני דולרים בתקציב שלה, וראש המדינה הזאת, המדינה ענקית גם במרחב, נכון, בשטח שלה, ראש המדינה הזאת, פוטין, מפנה מהזמן העסוק שלו, להתווכח עם איזה פרובינציה במזרח התיכון, על איזה חצר שהגודל שלה בערך כמו הבית כנסת פה. זה חצר, חצר סרגי קוראים לזה, זה חצר שנמצאת ליד מגרש הרוסים, אתם מכירים, שם משטרה. זה חצר שהיו פה פעם כנסייה, והיו פה פעם תושבים מרוסיה, שהם קנו אותה, והם טוענים לבעלות על המקום הזה. ועינת ישראל אומרת, לא, זה שלנו. תכתוב את המפה וזה, ויכוחים על הנושא הזה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא שלהם. יכול להיות שזה שלהם, יכול להיות שלא. אני לא יחס לוויכוח הזה. אני רק מסתכל מהצד ואומר, אני יכול להמשיל את זה לעצמי. אני פעם הייתי אצל איזה חבר, ושרחתי שקל אצלו. עכשיו, פעם ראשונה שאני מדבר עם החבר, מה אני אומר לו? בוא, אתה יודע, השקל שהיה מונח על השולחן במטבח, זה שקל שלי. נראה לכם הגיוני, נראה לכם נורמלי, שבן אדם זה מה שהוא יחשוב, זה מה שהוא יחזיק, זה שם, הוא יתבייש אפילו לדבר על זה. אלא מה? הרוסים מבינים בתת הכרה שלהם, ולא רק הרוסים, כל אומות העולם תשימו, כל יום יש אומה אחרת שמנסה לתקוע יתד ולהגיד גם לנו יש פה חלק. הם מבינים בתת הכרה שלהם שמי שישלוט פה, מי שיהיה פה אחיזה, הוא זה שישרוד בעולם. כי הארץ הזאת זה לא סתם הארץ. זה הארץ שמי שנמצא בה והיא שלו, אז הוא גם יקבע מה יהיה בעולם. הוא ינהיג את העולם. והמחלוקת פה בין האחים, היא לא סתם מחלוקת על הכותונת, או מחלוקת על הברכה של אבא, אלא היא מחלוקת על הירושה של אותה סגולה אלוהית. מי הוא הבן הבכור של אלוהים? אותה מחלוקת על הר הבית. מי הבכור של אלוהים? זה מחלוקת תיאולוגית עצומה. מחלוקת עמוקה, שכל היום כשמדברים, אף אחד לא מדבר כמעט על הנושא הזה. מדברים על מחלוקת בין עמים, על דמוגרפיה, על כמות של אנשים. לא, זה מחלוקת מרכזית מי יהיה זה שיהיה צינור של אלוהים בעולם. האם ישמעאל או הבנים של עם ישראל. וזה הולך ומתברר. עכשיו, הכוזרי כאן בפסקה הזאת, בפסקה מזבזיין, הוא בא ואומר, יש הבדל עצום בין התקופה של לפני 12 השבטים לפני 12 השבטים. מה ההבדל? שלפני 12 השבטים היה יכול בן אדם להיוולד עם סגולה, ואחר כך לאבד אותה. כלומר, באיזשהו שלב הוא כבר מספיק להיות עם סגולה, מפסיק להיות נושא את הסגולה. לדוגמה, הילדים של שם, נכון? אנחנו יודעים שגם ישמעאל הוא בא משם. נכון? הוא בא מאברהם אבינו. אומנם, אתה מסתכל עליהם, קשה לך לראות את אברהם אבינו. אני מאוד קשה לראות אברהם אבינו, אבל ככה כתוב בתורה. שם הבנים של אברהם אבינו. וממילא, לכאורה, הם צריכים להמשיך גם את הסגולה. איך נוצר מצב שרק רק ליצחק עברה הסגולה ולישמעאל לו? אז זה מה שאמרנו בפעם הקודמת, שיש סוגים שונים של גנים. ויש שלב מסוים שבו הגן, אתה לא יורש אותו, אתה רק, הוא נמצא אצלך בצורה פוטנציאלית, אבל אתה לא ממש אותו, וממילא לאט לאט אתה הולך ומאבד אותו. אותו דבר עם הסגולה לפני 12 השבטים. לפני 12 השבטים, היו כל מיני אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם נשאו את הסגולה, אבל הם כבר לא נושאים את הסגולה. הם כבר לא ממשיכים את אותו קו שמתחיל מהאדם הראשון, דרך שם, דרך נוח, דרך כל אותם עשרה דורות ועשרה דורות שמוזכרים בתורה, עד אליו, והוא מפסיק, הוא כבר לא כזה. אבל ברגע שהגיעו 12 השבטים, 12 השבטים הפכו להיות אנשי סגולה בצורה טבעית, כלומר זה הפך להיות הטבע שלהם. ברגע שמשהו הטבע שלך, אתה לא יכול לשנות אותו. כלומר, זיקית מולידה זיקית, פרה מולידה פרה. מי שיש לו סגולה, מוליד בן אדם סגולה כמוהו. וגם פה אי אפשר לשחק עם זה. לפני 12 השבטים, היה התבררות, הייתה התפלגות. הוא סגולה, הוא לא סגולה. אצל הילדים של עוד פעם, הוא סגולה, הוא לא סגולה. לאט לאט נדחו הרבה, הוא קורא לזה פה קליפות. הרבה קליפות של, אם זה ישמעאל, אם זה עשיו, הלכו ונדחו. והפרשות של השבוע שלנו מבהירות לנו בעצם מה יוסף אמר לאחים שלו. כשיוסף אומר, אני חולם חלום, הוא אומר להם, אתם הקליפה. אתם לא תהיו עם ישראל. אני עם ישראל. וזה נורא. הוא כביכול מנחית מכת מוות על, על, על כל האומות שעתידות לצאת משתי עשרה השבטים. והם לא קיבלו את זה. הם לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום, שהפעם הראשונה בהיסטוריה, ומאז והלאה כל הזמן, הם אנשים כאלה שמורישים באופן אוטומטי את הסגולה. למה? כי הסגולה היא הטבע שלנו. יש היום כל מיני גישות באוניברסיטה, צריך לדעת, שמאוד מתנגדות לכוזרי הזה שאנחנו מזכירים פה, הם טוענים שזה גזענות. כלומר, הם טוענים שהסגולה זה לא משהו שהוא טבעי, אלא זה משהו שהוא בחירי. מה הכוונה? אם האדם מתנהג יפה, אז יש לו סגולה. אם האדם מקיים מצוות, יש לו סגולה. האדם לא מקיים מצוות, אין לו כלום. הוא שום דבר. עד כדי כך, שאם כל עם ישראל יהיה לו התנהגות ברמה מאוד מאוד נמוכה, באחד מהדורות חס וחלילה, אז יכול להיות שאלוהים ייקח לנו את הסגולה. כי הסגולה זה לא טבע, כמו שאומר פה רבי יהודה הלוי, שזה טבע, ומאז 12 השבטים זה טבע שחקוק בגניום האנושי של עם ישראל, והוא לא ניתן להחלפה. לעומת זאת, הם טוענים שלא. זה רק פוטנציאל, זה יכולת. אתם יכולים להיות העם הנבחר, אתם יכולים להיות מחוברים לאלוהים, יכולים להיות על סגולה. תתנהגו לו בהתאם למסגרת הנכונה, אלוהים יחריף אתכם. מי טען את זה? הנצרות. הנצרות באה ואמרה, באחד מהדורות, בסוף תקופת בית, בית המקדש השני, עם ישראל דרדר את עצמו בצורה מאוד קריטית, מאוד קשה. אנחנו מכירים את הסיפורים מהגמרא. סיפורים נוראים, אחד אוכל את השני, אחד פוגע בשני, אין שום התחשבות, אין דברים נוראים וקשים, שעד היום אנחנו אוכלים את ה... את הפירות של המעשים האלה. בא אותו האיש ישו ואמר, די, אלוהים התחרט, עד עכשיו הוא בחר בכם, עכשיו מתנהגים לא כמו הבנים של אלוהים, מהיום המציא מושג חדש, ורוס ישראל. מה זה ורוס ישראל? עד היום ישראל, כלומר הבנים של אלוהים, הם ישראל שבבשר, כלומר, אנשים שנולדים מיהודי. מהיום, ישראל מפסיקים להיות אנשים שבשר, לאנשים שברוח. כלומר, זה המושג ורוס ישראל בלטינית, ישראל שברוח, והכוונה היא שכל מי שמקבל עליו את דת הנצרות, הוא הישראלי החדש. הוא גם בנה לזה תורה. לא הוא, אלא התלמידי תלמידים שלו, שנקראת הברית החדשה. כביכול, יש ברית חדשה שאלוהים קוראת עם העולם, ויש ברית ישנה. הברית הישנה הייתה עם עם ישראל. לא, הוא עשה את זה, התלמידים שלו עשו את זה, התלמידי תלמידים שלו
עשו את זה. לא, איפה המצאת המחשבה הזאת?
זה מחשבה שכל הזמן הסתובבה בעם ישראל. זה לא, אנחנו לא נכחיש ונגיד שהוא המציא את זה. אלא מה? הוא לקח את המחשבה הזאת והפך אותה להיות מוחלטת. להיות תרבות. לא אמרתי שזה נכון. רק אמרתי שזה מחשבות שכן הסתובבו בעם ישראל, והוא היה הראשון, היו גם לפניו, אבל הם לא רואים כאלה שלפניו שעשו עם זה מעשה, ובאו ואמרו, די, אלוהים מתחרט, הוא כבר לא אוהב אתכם. הייתה מחשבה כזאת, אנחנו רואים שגם בתורה עצמה, בחומש, רואים שלפעמים עם ישראל נבהל, ואלוהים צריך להגיד לא, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אם לא הבריתי חוקות שמיים ואת לא שמתי, גם הברית שלי איתכם אני לא אחליף, אם ימושו הגבעות וכל הכל יתחלף, הקשר שלי עם ישראל הוא מוחלט ותמידי.
ישו האמין לעצמו שהוא סתם
שיקר? לא, ברור לי שהוא אמין לעצמו, ברור לי, הוא לא סתם רמאי, אני לא חושב שהוא רמאי. של שהוא האמין, כמו היום, גם היום יש כל מיני אנשים עם כוחות, שמאמינים בעצמם, כן, מאמינים שזה הגורל של העולם, ועם הרבה קריזמה, והקריזמה שלהם הצליחה להוליך אחרים אחרים.
עכשיו, היום הרצור לא מאמינים בעצמם, הם יודעים שהם סתם שקרנים, ואפילו אפיפיור יודע שזה לא אמיתי, הוא פשוט נוח לו בזה, טוב לו עם זה.
אני חושב שזה נוח לה להגיד את זה מאור, אבל אני לא חושב ככה. אני חושב שאנשים כן...
הייתי בשיחה עם נקיה, שמואל אליה, ולבר איתם, הוא אמר שאחד הכמרים הגדולים זה, שהולך לתת שיחה בוותיקן לכמה אלפים של כמרים, בא אליו למשרד ואמר לו שהוא יודע שזה לא אמת מה שהוא עושה, ושהוא רוצה להגיד לו שם הדברים האלו, ושזה לא אמת אם הוא יכול להגיד את זה. הוא אמר שהוא יודע שעם ישראל הוא באמת עומד להיגאל ושעוד מעט אנחנו ניגאל ואת כל הסיפור עם הציצית ככה הוא סיפר לה הוא יודע שזה נכון
שמחזיקים בכנף שלי
ככה הוא סיפר
כתוב בגמרא במסכת שבת שלעתיד לבוא 700 גויים יחזיקו בכנף של כל יהודי ויכול להגידו לו אתה המנהיג שלנו
אז מה אמר?
תראה לי מה לעשות
אז מה אמר שהם יודעים שמה?
אני
הוא הגדול שלהם
סלח לי על הציניות סלח לי על הציניות אבל אלפי שנים מאז הקמת הנצרות כמעט 2000 שנה הנוצרים מנסים להרוג אותנו הם הצליחו הכחידו קהילות שלמות באירופה האשכנזים מכירים את זה מהקינות שלהם בתשעה באב תח ותת ורמיזה ועוד איזה מש ארבע קהילות נמד לך על מאות אלפי אנשים מאות אלפי אנשים מתו על הדרך אם אתה מכיר את ריצ'רד לב הארי כל הסרטים המצוירים על הצלבנים והמסעות הצלב נכון שלחו לגאול את ארץ ישראל מהכופרים המוסלמים על הדרך הם אמרו אם אנחנו כבר הולכים לארץ ישראל וגואלים את ארץ ישראל מהכופרים המוסלמים על הדרך נשמיד את היהודים קהילות שלא מדברים איתך על מאות אלפי, אנחנו מדברים על השואה, אבל גם לפני זה היה דבר, לא כמו השואה, אבל דבר נורא, מאות אלפי יהודים מתו בקהילות האלה. קהילות שמאות נמחקו, לא נשאר יהודי אחד. והם ניסו וניסו ולא הצליחו. היום יש נוצרים שמנסים לאכול אותנו, על ידי זה שהם אומרים, אתם צודקים. נכון, יש גאולה, אלוהים, הוא גואל את עם ישראל, הכל טוב ויפה, הכל תחזור את ישראל, אבל בסוף אחר כך, תתנצרו. אחרי שכל הגדים יבואו לפה ויגאלו, הכל טוב, בסוף ימינו בישהו. תקרא את...
זה הנוצר בישראל.
עכשיו, יכול להיות שהכומר הזה, זה הכוונה שלו. כלומר, אני לא מאמין לכמרים. ואני גם לא מאמין שבן אדם, הוא שחקן, הוא עובד על עצמו, והוא לא מאמין למה שהוא עושה, וזה. יכול להיות שיש פה ושם... לא, יכול להיות שיש פה ושם אנשים כאלה, יכול להיות, לא אמרתי שלא.
זה לא אנשים מוסריים, אנשים מושחתים.
נכון שהם מושחתים.
מה אכפת להם לעשות טוב, לעשות עם קריזמה, אם זה אוהבים אותם, טוב להם, יש להם כל מה שהם צריכים.
יכול להיות, אני לא הולך לסנגר לרשעים האלה, הוא לא הולך לזה, אבל אני אומר, צריך לזהר לא לזלזל באנשים האלה, לא להגיד הם סתם מושחתים, הם מושחתים בגלל משהו אחר, בגלל שהם עוסקים ברשע. והתורה שלהם היא תורה רשעית. אבל לא לזלזל באויב שלנו, זה מה שאני רוצה לומר.
למה התורה שלהם היא תורה רשעית?
מכיוון שהיא אומרת שאלוהים לא נמצא בעולם. אלוהים נמצא בעולם העליון, והעולם הזה מופקר. העולם הזה הוא נשלט על ידי כוחות אחרים, על ידי הממשלה, על ידי התיאר, ומילא אין לנו שום אמירה פה בעולם שלנו. בגלל שאתה אומר דבר כזה, אמירה כזאת מאפשרת לכל הטרוריסטים ולכל מחריבי העולם לקבל עוצמה וכוח. כי ברגע שאתה אומר, זה לא סתם אמירה פילוסופית, אלוהים בעולם או לא בעולם. ברגע שאתה אומר, אלוהים לא בעולם, אתה מאפשר לכל היצרים ולכל התאוות ולכל הקלקולים להשתולל.
וזה שהרבה אנשים...
כלומר, ברגע שאומרים שאלוהים, שבאדם בא מהקוף, זה לא רק סתם אמירה מתניעה, זה לא סתם אמירה מדעית, זה אמירה שאתה קוף. ואם אתה קוף, אז אתה יכול להתנהג איך שאתה רוצה. ברגע שאומרים שאתה באת מקוף, אז אתה יכול לגנוב ולרצוח ולעשות מה שאתה רוצה, כי אתה קוף. ואף אחד לא יגיד לך שום דבר. לא, לא אמרתי שיש בעיה עם זה. אני רק אומר שאמירות רוחניות הן אף פעם לא עומדות לבד. הרבה פעמים באות בשביל להצדיק הם סתירות מוסריות.
מה זה בכלל הרוחניות?
אני אומר עוד פעם, אלוהים נמצא בעולם, רגע שאלוהים נמצא בעולם, זה אומר שיש סדר, שיש שלטון, זה אומר שיש כוח, זה אומר שאתה צריך להתנהג בצורה מסוימת, ומי שלא מתנהג בצורה מסוימת, אז צריך להתאים את ההתנהגות שלו. וגם אלוהים מוביל את העולם לכיוון טוב. רגע שאתה אומר שהעולם הזה מופקר, ואלוהים הוא רק נמצא ברוח ולא בחומר, ומי שרוצה להיות טוב הוא חייב לפרוש מהעולם הזה, אז הפקרת את העולם הזה לשלטון של הכוחו, של הרעים. הרעים ינצחו. זה מה שקרה בשואה. שהכנסייה עצמה העין, בשביל שהנאצים עשו בשביל את העבודה.
הם דוגלים לחסד.
עכשיו, זה השקר שבנצרות. יש פסקאות שלמות ברב קוק בספר אורות, שמדברות באמת על השקר של הנוצרים. תקלו עכשיו באמריקה, אני לא יודע אם מישהו מקשיב, נסיים בזה. סטינו מהנושא, אבל לא נורא, זה גם חשוב. בשבועיים האחרונים התחילו להתפרסם לאט לאט, אתר בשם ויקיליקס, משהו כזה.
המסמכים?
כן, המסמכים. שמסמכים, משהו כמו, אני חושב, דיברו על 3 מיליון מסמכים, שאמריקה תכתובת בין אמריקה ובין השגרירויות של אמריקה בכל העולם. ואתה רואה איזה צביעות יש. ממש איזה צביעות. חיים בצורה צבועה לגמרי. רואים דבר מסוים והתנהגים הפוך לגמרי. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה דרך של הדיפלומטיה, ככה דיפלומטים נהגים, ככה מזה, אבל זה משהו בצורה מטורפת. לא רק זה, גם באים אליך בתביעה לעשות דברים מסוימים שהם מתנהגים בדיוק הפוך. הם, הם, הם אומרים לתימנים, תעשו כאילו אתם יורים בפגזים, אנחנו נפגיז בשלכם את המקום הזה. אנשים לא רוצים שהתימנים יראו. הם אומרים דברים מסוימים לעם ישראל, שהם עושים דברים בדיוק הפוכים. וזה הנצרות. הנצרות, אתם צודקים, הנצרות היא כתוב על אדום שהוא כמו חזיר. הוא מראה כאילו הוא קשר, אבל בפנים הוא טרף. אני רק רוצה להגיד, מה שלא כך הסכמתי, זה שהאנשים האלה הם מאמינים בדרך הזאת. בדרך של הרמאות, בדרך של התכנון. אבל זה לא שהם חושבים שהם סתם עושים את זה רק בשביל הכסף.
זאת אומרת שאין אני כאילו.
שאין מה?
אין תעני שלי, יש איזו הצגה כושבת. משחקן כבר, לא? אין לי משהו שאתה מון לי משהו.
כן, מכיוון שמבחינה מסוימת, אתה שייך לשמיים, הנוכחות שלך פה היא נוכחות מקרית. אנחנו אומרים בדיוק הפוך, אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים פה בשביל לתקן את העולם, בשביל לבנות את העולם, בשביל לקדם את העולם. הנצרי אומר לא, יש הפרדה מוחלטת. יש את הגן עדן, שזה העולם העליון, ויש את העולם שלנו, שזה עולם שהוא לא קשור בכלל לאלוהים.
ואתם
זה מייש אותם מהחיים. מה? זה מייש את מהחיים, נכון? הם בשביל לחיות. והם בשביל להביא ילדים לעולם. ואם אתה רוצה לעשות את הדברים האלה, אז אתה לא קשור לנצרות. אתה יכול להיות קשור לנצרות, אבל אתה לא, לא תהיה משהו.
כל הבזיס שלהם.
אתה רוצה להתקדם, אתה חייב לפרוש מהחיים. מה שניכם מסכים, זה שרוב הנוצרים בעולם, יש מיליארדים, רוב הנוצרים, מיליארד וחצי, נראה לי, רוב הנוצרים שמוזכרים בעולם, זה נוצרים שנקרא לזה מסורתיים. כלומר, הם באמת לא מבינים מה הנצרות אומרת. לימדתי בקורס לחבר'ה שמתגיירים, אתה לומד אותם את העקרונות של הרמב"ם, שהרב אביחי עובר עכשיו. אחד העקרונות ששם מדברים על אלוהים אחד. שאומרים שאלוהים אחד זה בא כנגד הנצרות, שאומרת, אלוהים מורכב משלוש חלקים. אמרו לי, לא נכון. זה לא מה שהנצרות אומרת. אמרו לי, ישו נביא, כמו שיש להבדיל, נביא משה, יש גם נביא ישו. אבל הוועידה המכוננת ש... יצרה את הנצרות והתחילה להפיץ את הנצרות, אמרה את זה במפורש. היא אמרה שישו עשוי עם מהות של אלוהים. הוא לא נביא, הוא אלוהים. ככה הוועידה אומרת את זה במפורש, זה מופיע בפסקים, נקרא לזה ככה, פסקים שיצאו מהוועידה הזאת. עכשיו אנשים לא יודעים את זה, הם לא מבינים מה האנטי הגדול שלנו לנצרות. אבל לכן אני אומר, יש לימוד זכות, אבל הכמרים שלהם כן יודעים, הם כן מאמינים בדברים האלה.
אז
שכנעת אותם? זה בעיה לשכנע אותם, כי אפשר לזרום, כי זה